אז ערב טוב, התכנסנו כאן כדי לדבר, קצת על בית המקדש, הציפייה לגאולה שלמה. אתם שמים פה את החורבות על השולחן כי המנהג שלומדים מבפנים? או שזה כבר, מה תפקיד החורבות האלה?
ללמוד
אחרי זה. אז אנחנו נגיד משהו בעל פה. טוב, אז אנחנו נפגשים כאן מדי שנה, בשבועות האלה, כדי לדבר על בית המקדש, לומדים הלכות שקשורות לבית המקדש, אבל המטרה היא כמובן לא רק שזה יישאר כלימוד, אלא לעורר בעצמנו את הציפייה ותשוקה ולגאולה שלמה. הרבי הדגיש הרבה פעמים יסוד חשוב שלא תמיד שמים לב. תמיד אנחנו יודעים שחלק גדול מרוב המצוות, למעשה רוב תרי"ג מצוות, אנחנו לא מקיימים היום. בגלל שלנו בית המקדש, אז משהו כמו שני שליש מהמצוות, אי אפשר לקיים אותם בקיום הרגיל. אבל הרבי הדגיש יסוד חשוב, שזה לא מדויק להגיד שאנחנו לא מקיימים את המצוות. כל אחת מהמצוות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, מתקיימת בשלושה רבדים. יש לנו, לכל אדם, יש לנו שלושה כלים, שלושה כלי ביטוי. מחשבה, דיבור ומעשה. במחשבה, אדם מתבטא בתוך עצמו, אבל זה גם נקרא שאני מתבטא. אולי אפילו הכלי ביטוי הכי גדול שלנו, אנחנו הכי הרבה משתמשים בו. אני כל הזמן, אני חושב את עצמי, אני מדבר עם עצמי, אני מנסה להבין מה קורה אצלי. זה מחשבה, אחר כך יש דיבור, שאנחנו מתבטאים למישהו אחר. מה אני מרגיש? אני רוצה לשתף מישהו אחר, זה דיבור, זה הכלי שדרכו אני יכול לחבר את הרגשות שלי ואילך המחשבה שלי עם אדם אחר. ומעשה, זה כבר לא רק ביטוי שנשאר בחלל האוויר, אלא האפשרות, אני יכול להדביע, לעשות דברים שממש מטביעים חותם. גם אחרי שאני אלך למקום אחר, הביטוי שלי עוד נשאר כאן. רוב המצוות, הקיום שלהם הוא מתחיל במעשה, אבל הוא לא רק במעשה. הקיום השלם של מצווה זה כשהיא מתקיימת במעשה, בדיבור ובמחשבה. למשל, ניקח את התפילה, אנחנו מתפללים, אז יש פעולה מעשית של תפילה, נכון? אני צריך לבוא לבית הכנסת, אני צריך להניח תפילין, אני צריך להגיד את המילים, גם לדבר, אז זה גם כן דיבור וגם יש בזה איזשהו רובד של מעשה. יש גם חלק טכני בתפילה, מאיפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, אבל כמובן שזה לא כל העניין. העיקר זה החלק של המחשבה. אם אני רק דיברתי את התפילה ובאתי לבית הכנסת, אבל המחשבות שלי היו במקום אחר, אז זה לא כל כך תפילה. קשה לקרוא לזה תפילה.
זה
היתר. כן? נכון. אז העיקר זה להביא את הלב. אז ככה זה בכל אחת מהמצוות. ובדיוק אותו דבר זה גם במצוות שקשורות לבית המקדש. כמו למשל מצוות הקורבנות. אנחנו מדברים הרבה על הרובד המעשי, שאדם היה לוקח בימה ועולה איתה לבית המקדש, צריך לזכור שזה רק הרובד המעשי. יש גם את קיום המצווה במחשבה ובדיבור. בדיבור זה כשאנחנו לומדים את הלכות הקורבנות, או את הלכות בית המקדש, מה שאתם עושות פה. ויש גם כן את החלק של המחשבה. המחשבה הזאת אומרת, מה התוכן הפנימי של עבודת הקורבנות? מה המשמעות של זה בעבודת השם? ושני הדברים החשובים האלה, מחשבה ודיבור, הם קיימים גם היום בדיוק אותו דבר כמו בזמן שבית המקדש היה קיים. למעשה אנחנו מקיימים היום את מצוות הקורבנות ואת מצוות בניין בית המקדש במחשבה ובדיבור, שהם חלק מרכזי ועיקרי מאוד במצווה. רק את הרובד המעשי אין לנו. למדנו את זה כבר בנביא יחזקאל. הקדוש ברוך הוא מתגלה ליחזקאל, כשהוא נמצא בכלל בגלות בבל, והוא מדבר איתו על בניין הבית. בוא לו, לך תלמד את כל עם ישראל, מה היו המידות של בית המקדש. יחזקאל שואל, אומר, אני נמצא פה, אנחנו נמצאים פה בגלות, איזה בית מקדש, אין לנו שום אפשרות לבנות אותו. והקדוש ברוך הוא עונה לו, וכי בגלל שבניי בגלות, אז יהיה בית מקדשי, בניין ביתי חרב, בניין ביתי חרב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קורא ללימוד של הלכות בית המקדש, בניין בית המקדש. אוקיי? אז זה ממש בניין הבית, במחשבה ובדיבור, ובתקווה שזה יהיה בקרוב ממש, שייך גם כן למעשה. כשאנחנו מדברים על הציפייה לגאולה, אז זה בוודאי דבר שמאוד מאוד קשור עם מחשבה. כלומר, אנחנו רוצים, השאיפה שלנו זה שהלימוד הזה, שאנחנו הולכים ללמוד כאן, עוד מעט תלמדו, אני רואה משניות של מסכת מידות, הלכות בית המקדש, שזה לא רק יישאר ברובד של הדיבור, כיוון שהדיבור זה משהו שהוא חיצוני אלינו. אדם, אני יכול לדבר, אומרים דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, או אחד בפה, אדם יכול להיות אחד בפה ואחד בלב, זאת אומרת, לא תמיד מה שאני מדבר משקף מה שנמצא אצלי בתוך הלב. אנחנו כמובן רוצים שהדיבור הזה לא יישאר רק ברובד של הדיבור, אלא יעלה גם לרובד של המחשבה, וייצור אצלנו ציפייה פנימית, עמוקה, משהו שישפיע על הנפש שלנו, כדי שאנחנו באמת נחיה עם הדברים האלה, ונחבר את החיים שלנו יהיו בתוך ציפייה אמיתית לביאת המשיח ולבניין בית המקדש. אז אני רוצה קצת לדבר על המשימה הלא פשוטה הזאת, כי זה באמת לא פשוט. אנחנו נפגשים כאן עוד כל שנה, וכל שנה אתם נפגשות, והרבה שנים כבר, ובפרט כל מי שקשור עם חסידות חב"ד, אז זה אתגר בפני עצמו. מדברים כל כך הרבה על ביאת המשיח והגאולה, ואנחנו יודעים כמה שהרבי עורר ציפייה גדולה לעניין הזה, ולמעשה הדבר המרכזי שהרבי עשה, הנשמה הגדולה של הרבי שירדה לעולם, כמו שהרבי העיד על עצמו, לא היה עד כנראה בהיסטוריה מישהו שלקח על עצמו תפקיד כזה גדול, להביא גאולה לעולם. להביא את ביאת משיח צדקנו, לא כשאיפה, שאיפה זה היה ליהודים בכל הדורות, אלא פשוט כהגדרת המשימה. אני קם בבוקר כדי להביא את המשיח. לא היה עוד נשמה בעולם שירדה כדי למלא כזה תפקיד, רק הנשמה הגדולה של הרבי שלנו. אבל בשביל חסידי חב"ד יש איזשהו אתגר נוסף. שכל כך הרבה שנים הרבי עורר את הציפייה לגאולה, והנה זה מתעכב בינתיים עוד שנה, וכבר אנחנו ציינו לא מזמן, 30 שנה מג' בתמוז, שזה כמו איזה תשעה באב פרטי של חסידי חב"ד, אחרי שנים של ציפייה מאוד מאוד עמוקה ומוחשית ואמיתית, שהנה בכל רגע זה קורה, ופתאום כזה תאונה, ועוברים כבר 30 שנה, אז צריכים לדבר על זה קצת. בכלל, אולי כדי להתחבר לזה וכדי להבין מאיפה אנחנו יכולים לקחת את הכוח להעמיק בתוכנו את הציפייה לביאת המשיח, כך שלא רק שהשנים שעברו לא יחלישו את העניין, אלא אדרבה נמצא בעצמנו לקבל כוחות לאמונה והציפייה ממקום שהוא עוד יותר עמוק בנפש ויותר אמיתי, אז צריך להגיד כמה מילים בכלל על הנושא הזה של הגאולה השלימה, מה התחדש בגאולה שאנחנו מצפים לה, שעוד לא היה בדברי ימי ישראל. המושג של גאולה הוא לא חדש לעם ישראל, אנחנו התחלנו בגאולה בעצם. עם ישראל נעשה לעם כאשר הוא נגאל, הזיכרון הראשון שיש לנו זה גאולה. דבר ראשון נגאלנו, לפני כן לא היינו עם, שיצאנו ממצרים, תודה רבה, שיצאנו ממצרים, אז נעשינו לעם. לא סתם, הנביא מדמה את יציאת מצרים ללידה, כמו לידה של ילד. זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, שביציאת מצרים יש משהו שהוא יותר עמוק מאשר עצם הדבר שהייתה קבוצה של עבדים במצרים משועבדת, והקדוש ברוך הוא עשה ניסים וחילץ אותה משם. זה סיפור, סיפור הנס הוא סיפור מיוחד, אבל ביציאת מצרים יש משהו שהוא הרבה יותר מזה. ברוך אתה, אני אומר לך, לא משנה, הכל יהיה מדברי. כתוב בספרים, מהר"ל מפראג כותב, שיציאת מצרים, הפעולה שעשתה את עם ישראל לעם, זה כמו בריאת שמיים וארץ, שהיא הייתה מעין ליש. המעבר של העולם מלא להיות, ללהיות, מעין ליש, קודם לא היה כלום, ועכשיו יש הכל, זה ברגע אחד. הוא אמר ויהי, הקדוש ברוך הוא אמר, כיוון שזה דבר שקורה מעין ליש, זה לא תהליך הדרגתי, זה לא תהליך שקורה בשלבים, אז לכן הוא גם מתרחש בין רגע. ואותו הדבר, הוא אומר, הלידה של עם ישראל במצרים, זה דבר שהוא בין רגע. ברגע אחד הפכנו להיות עם. מה זאת אומרת? הרי לקח כמה שנים עד שיצאנו ממצרים, היינו בגלות ועד שיצאנו, אלא שהסיפור הוא סיפור הרבה יותר גדול. הסיבה שיצאנו ממצרים, זה לא רק כדי שלא נסבול, זה מתחיל במה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ובנו בחרת מכל עם ולשון. הקדוש ברוך הוא בחר קבוצה של אנשים, זרע אברהם, יצחק ויעקב, שהם יהיו לו עם סגולה, והוא בוחר בהם וקוראת איתם ברית מיוחדת, ברית שלא תופר לעולם, והוא עומד לתת להם את התורה, וזה מה שמכונן אותנו לעם, אינו מתינו אומה אלא בתורתה, מלשון רבינו סעדיה גאון, ולכן, כיוון שמדובר פה בתהליך אלוקי, אז הדבר הזה משול ללידה, והוא מתרחש ברגע אחד, ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, הפכנו להיות משהו אחר, סוג מיוחד בתוך הבריאה, אנשים שחיים כאן, על אותו קרקע שדורכים גם אומות העולם, אבל הם שייכים למשהו אחר, הם סוג אחר, והם סוג אחר, והם הרגע, ולא סתם רגע הלידה שלנו הוא גאולה, כאילו כדי להגיד שיהודים, בטבע הכי בסיסי שלהם, הם משהו שהוא מעל העולם הזה. הם נועדו, באנו לכאן ונועדו כדי לפרוץ את כל הגבולות והמחסומים. הטבע העולם לא מקביל יהודי. כשהיה החיים, האתגרים שאנחנו אוספים במשך הזמן, כל העומס שיושב על הנפש, לא מקביל את הנשמה של היהודי מלפרוץ, ולמלא את השליחות שלה פה בעולם. כי זה התודעה הבסיסית ביותר שלנו, תודעה של גאולה. אבל מה היה חסר בגאולה הזאת? למה אנחנו יושבים ומדברים פה עכשיו בגלות? אם כבר נגלנו וזה היה דבר כל כך גדול, נולדנו במציאות חדשה. אז גם זה, אם נסתכל על התהליך הטבעי של גדילת האדם, אז זה גם יעזור לנו להבין את זה. כשילד קטן נולד, אז המציאות שלו היא שלמה, יש את כל האיברים, כל הרקבות, הכל שלם בגוף, כל תאי אדם, הכל עובד ומתפקד, אבל מה שבעיקר חסר זה העצמאות של הילד. הילד הוא לגמרי לגמרי נזקק לאמא שלו, לאבא שלו, לסביבה שלו, שיגדלו והתהפכו, אפילו את הדברים הכי מינימליים, הוא לא מסוגל לעשות, הוא תלותי לגמרי בהורים שלו. הכל הוא מקבל ממישהו אחר. במובן הזה, בשלב הגאולתי הראשון של עם ישראל, אנחנו תלותיים לגמרי בקדוש ברוך הוא. אנחנו לא היינו מוכנים באמת למצב הזה. העיר אור אלוקי גדול, הקדוש ברוך הוא בחר, זה בא ממנו, זה לא בא באיתנו, זה לא בא כי היינו ראויים לזה, זה לא בא בגלל המעלות הגדולות שלנו. אף אחד לא יכול להזמין את הקדוש ברוך הוא לכאן, רק אם הוא מחליט. אז הוא החליט, אז הוא בא וגאל אותנו, זה בא ממנו. אז בצד אחד זה מאוד חזק, כמו שילד לא יכול להפסיק, ילד לא יכול להחליט שהוא מפטר את ההורים שלו. יותר אתם לא הורים, שאני בוחר הורים אחרים, אין כזה דבר, זה לא, זה מעבר לגבול הבחירה שלנו, נכון? אז ככה גם, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ולכן יהודי לא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא אף פעם. זה מעבר לטווח הבחירה שלו. לכן אומרים, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, יהודי לא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא, כי זה בא ממנו. אבל יש בזה גם חיסרון, כי אם זה בא ממנו, אז זה נשאר ממנו. אז אני לא עשיתי כלום בשביל זה, אז זה לא שייך אליי. זה בא ממנו וזה נשאר. ככה שזה בא ממנו, אז אנחנו נשארים תינוקות. בשלב הזה, השלב הראשון, גאולה של עם ישראל, ואחר כך גם הכניסה לארץ ובניית בית המקדש הראשון, נמצאים בתודעה רוחנית מאוד גבוהה, אבל שלא עבדנו עליה, לא עשינו בשבילה כלום, הכל בא ממנו, אז זה לא נדבק אלינו עד הסוף. נשארנו תלותיים. נחרב בית המקדש הראשון, כיוון שהחיבור הזה, יש גבול, כמה אפשר להחזיק את הילד על הידיים? הוא כבר גודל, הוא צריך לדעת ללכת בכוחות עצמו. ולכן החיבור הזה בין האור האלוקי לעולם, הוא לא יכל להביא לגאולה שלמה, כי הוא משהו לא יכול להתחבר עד הסוף. ולכן בית המקדש הראשון נחרב, ויוצאים לגלות שנייה. יוצאים לגלות 70 שנה, שאחריה בונים את בית המקדש השני. מה שמסמל במיוחד, בדברי הימים של עם ישראל, את התקופה של בית המקדש השני, זה פריחה מאוד מאוד גדולה של התורה שבעל פה, בכלל של לימוד התורה, כל מה שקשור עם התעוררות גדולה מאוד של עם ישראל מצד עצמו. הרבה אנשים חוזרים בתשובה בתקופת בית המקדש השני, לא בגלל שיש איזה ניסים מאוד גדולים, אין איזה התגלות אלוקית מיוחדת כמו בקריאת ים סוף או במתן תורה, בכלל לא, להפך, אפילו בית המקדש עצמו נבנה בתהליכים מאוד טבעיים, שכמובן יד השם מכוונת אותם, אבל הם קיבלו אישור מקורש, מלך פרס, כדי לבנות בית המקדש, זאת אומרת, הם נזקקו לאישור של השליט הגוי כדי לעשות את זה, הכל נראה עובד תחת מגבלות הטבע, ובתוך זה יהודים מתעוררים התעוררות רוחנית גדולה, כמו שמתואר בהרחבה בדברי הימים ההם, והתורה שבעל פה פורחת, התורה, כתוב ששני חלקי התורה, כבר בחסידות, שבתורה יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה גם, החיבור ביניהם הוא גם מקביל למה שאנחנו מדברים. כתוב שתורה שבכתב זה כמו האבא, ותורה שבעל פה זה כמו האמא. מה זאת אומרת? למשל, בתורה שבכתב כתוב, עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל, נכון? המשמעות הפשוטה היא שכל אחד מבין, מי שהוריד יד לחברו, אז צריכים לקור לו עין בחזרה. באו חכמינו ואמרו, לא, זה כוונת התורה. התורה מתכוונת שצריכים לשלם את הדמי העין. בכסף. מי שעשה מום בחברו ישלם את ה... זה הכוונת התורה. אז אם ככה, למה זה לא כתוב ככה במפורש? למה זה צריך להתכתוב לכתחילה באופן שאני יכול לטעות? נכון? אז אחד ההסברים זה, כיוון שהתורה שבכתב היא מסמלת את הרצון האלוקי בתהרתו, כמו שהדברים הם מלמעלה, בלי תיווך לבני האדם למטה. התורה שבכתב מדברת את המצב האידיאלי שהיה צריך להיות העולם, שאין בו יצר הרע, עולם בלי, לא עם אנשים שבורים, לא אנשים שנלחמים בנפש הבהמית, כמו שזה האידיאל, המודל השלם, איך הוא צריך להיראות. התורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוא נתן ביד משה רבינו ובינו מסירה לחכמים, היא כמו האמא שהרבה פעמים מתווכת את מה שאבא אומר בבית, מתווכת את זה לילדים, שזה יהיה יותר מתקבל על האוזניים, ומעדנת את הדברים ומחברת אותם, כדי שהילדים יהיו כלים לפעמים למה שאבא מציג, אז זה צריך את אמא בבית. אז התורה שבעל פה היא מה שנקרא בחסידות מלמטה למעלה, ובתורה שבעל פה בא לידי ביטוי האופן שבו אנחנו עובדים את השם. קמים, נופלים, מתמודדים, נלחמים. זה התורה שבעל פה. וזה מקביל למה שאנחנו דיברנו. בית המקדש הראשון זה האור האלוקי כמו שהוא מלמעלה. כמו שמגיע מצד הקדוש ברוך הוא, לא עבדנו בשביל זה. ככה זה, ככה זה נראה איך הקדוש ברוך הוא מציג, איך תמונת העולם השלם מצידו. אבל אולי אנחנו לא כלים לדבר הזה. אז התשובת המשקל זה ימי בית המקדש השני, שבהם התורה ועבודת השם צומחת מתוך עם ישראל עצמו. זה מקביל אולי לתקופה השנייה בחיים, שהילדים מתבגרים, ואז התסמונת של הבגרות, שהילד אומר דבר אחד, תעזבו אותי בשקט. אל תתערבו לי אבא ואמא, אל תשאלו אותי מתי אני הולך, מתי אני חוזר. אני רוצה להרגיש שאני חי לבד, עצמאי. אבל מה, אנחנו אוהבים אותך? אבל הוא לא מבין את זה, הוא רוצה להיות לבד. הוא רוצה להיות לבד, להרגיש עצמאות כזאת, נכון? אז במובן הזה, זה התקופה השנייה בהתפתחות של עם ישראל, שבהם אנחנו, אומרים, אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, בצד, אנחנו בוחרים לעבוד את השם, אנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא, עלינו כמלך. יש בזה, זה התקדמות. זה התקדמות, כי עכשיו, כי דבר שהאדם בוחר בו, זה שייך אליו. אני רוצה בזה. זה הרבה יותר מחובר עם האישיות שלי, זה לא נפל עליי מלמעלה פתאום. זה מחובר אליי. אבל כמו שימי הבגרות היא לא תקופה שלמה בהתפתחות האדם, זה לא דבר טוב, אולי הכרחי, אבל זה לא דבר שלם, אז גם בית המקדש השני לא מחזיק מעמד מספיק, כיוון שאם אנחנו נעבוד את השם רק בכוח שאנחנו בחרנו בו, ורק כמה שאנחנו יכולים להגיע עם השכל שלנו, ועם ה... כמה שנוכל לטפס בעבודת השם, נו, כמה אנחנו יכולים לטפס גבוה? מי שינסה לטפס מפה לשמיים, לאן יגיע? אז כמו שזה פיזית לא שייך, גם רוחנית זה מאוד מוגבל. כמה אנחנו יכולים לטפס? זה למעלה. ולכן גם זה, בית המקדש השני בסוף נחרב, והנה אנחנו יושבים כאן בגלות השלישית, גלות אדום הארוכה מכולה. מה היעד? לאן רוצים להגיע? לחבר את שני המעלות של בית המקדש הראשון עם בית המקדש השני. שגם יאיר האור האלוקי שבא מלמעלה, שזורח מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שהקדוש ברוך הוא יגלה יגלה בעולם ויגלה גם בתוכנו, בתוך הלב של כל אחד ואחת, שאנחנו נרגיש את ה, את, את ה, שהוא זה שבוחר בנו, שנחווה את זה, שנחווה את זה שאנחנו בנים למקום, שזאת תהיה החוויה, התחושה הפשוטה, שכל אחד שנקום בבוקר, כמו שאנחנו מרגישים את עצמנו, בלי איזה עבודה מיוחדת, אז נרגיש גם כן שאנחנו שייכים לעם סגולה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אנחנו לא ככל העמים. זה תהיה החוויה הכי פשוטה, וביחד עם זה, זה תהיה חוויה גם ששייכת אלינו, שאנחנו נבחר בזה. זאת אומרת, אנחנו נזדהה עם זה הזדהות מוחלטת. ולכן, במצב כזה, שזה בא גם מלמעלה וגם מלמטה, יכולה לבוא גאולה שתהיה גאולה נצחית, בית המקדש שלא יחרב עוד לעולם. זה כאילו להגיד, זה מקביל, כשאדם עובר את גיל ההתבגרות, ואז הוא מפסיק להתכחש להורים שלו, ואולי להתבייש בהם לפעמים. הוא אומר להפך, הוא גם עומד על עצמו, על דעתו כאדם עצמאי, מכיר את היכולות שלו, את התכונות הייחודיות שלו שאין לאחרים, ויחד עם זה כמובן מכיר שלא היה מגיע לזה בלי הבית שגדל בתוכו, בלי התרומה שההורים נתנו לו, ודווקא כשזה מתמזג ביחד, אז הוא ראוי בעצמו להיות, להפוך להיות הורה.
אוקיי?
כן, גם ב...
אני מתפלה מאוד, מתפעלת שכל בית מקדש הראשון והשני עמדו 400 שנה. אם היו היום, איך יעמדו ב-400 שנה? אני מתפלה עם כל זה שנחרב ועם כל החטאים ועם כל זה, אבל עמדו 400 שנה כל אחד.
כן, זה לא מעט, זה הרבה, כן. 400, הראשון 410 והשני 420, כן.
זה ממש המון המון.
נכון, זה לא מעט, אבל בכל זאת זה נחב משום שזה כשנבנה מלכתחילה, זה לא נבנה באופן שיהיה לזה קיום נצחי. בית המקדש, העתיד לבוא, יבוא, לא רק איזה תחנה בעולם, מקום אחד בעולם שהוא מתוקן, אלא כל העולם יהיה מתוקן, כי אנחנו נגיע להרמוניה שלמה עם האור האלוקי. ואז לא ייתכן שזה יחרב. זה לא רק טכנית יהיה קיים, נצחי, אלא לא שייך בזה בכלל חורבן. כן. ההתפתחות של האדם מקבילה לפעמים גם להתפתחות של הנפש. הרבה פעמים, כאנשים, אז הרבה, לפעמים האדם מרגיש שהעובדה ש... התרגלנו בילדות לקבל הערכה מהסביבה ומחמאות מהסביבה ושיפוט מהסביבה גם כן, אז לפעמים אדם מרגיש שזה מאוד מאוד מעיק עליו ומפריע לו להשתחרר, להיות מה שהוא. אז אני לא יכול לבטא את עצמי כמו שצריך, כי אני כל הזמן תלוי מה יחשבו עליי, מה יגידו, מה אומרים עליי. ואז יש אנשים שזה מביא אותם להחלטה שאוקיי, לא צריך להיות תלוי בזה. אני מחליט שלא אכפת לי יותר לא אכפת לי מהסביבה. אני מה שאני. לא חשוב לי בכלל
במחמאות
או בכלל שיפוט של הסביבה. אז זה גם כן דבר לא טוב. כי לפעמים זה יכול להביא את האדם לאיזה ניתוק מהחברה, ניתוק או להתנהגות לא נכונה. כי כן צריכים להיות איזשהו חיבור. אלא מה? המידה הנכונה, מזג הנכון, כשאדם את הערך הבסיסי שלו יודע בעצמו, שואב בעצמו, מכיר את מעלתו, יודע את האישיות שלו, לא זקוק לקבל הערכה מהסביבה ברמה הבסיסית של האישיות שלו. אבל יחד עם זה גם מכיר את הערך שאנחנו זקוקים לאנשים אחרים לידינו כדי להתפתח. כדי לקבל כיוון. אנחנו צריכים קשר גם עם הסביבה. זאת אומרת, יש חלק בסיסי ביותר שבא מעצמנו, ואנחנו עדיין צריכים גם לקבל משהו במקום אחר. במקום אחר. וזהו, ואז אדם הוא בן חורין. אז במובן רחב, ככה זה בעבודת השם. יש חלק מרכזי שצריך לבוא מאיתנו. עם ישראל, השאלה הכי גדולה שיהודים שואלים במשך הדורות, למה לקיים מצוות? למה אני בעצם מקיים את המצוות? מה המחויבות שלי לתורה? זה כל כך הרבה חוקים. אז יש הרבה תשובות על זה שיהודים ענו במשך הדורות. היו כאלה שאמרו, מה זאת אומרת השאלה? הקדוש ברוך הוא ציווה ונגמר. ראינו את מתן תורה, ראינו איך הוא ציווה. אין שאלות, אין מקום לשאלה, הוא ציווה. אבל אחר כך עברו שנים, והתשובה הזאת לא תמיד הספיקה. אז אמרו, אולי מקיימים תורה ומצוות, כיוון שזה... מביא לאדם את התועלת הכי גדולה, תועלת בעולם הזה, תועלת בעולם הבא. זה שכר גדול. עולם הזה ועולם הבא, נכון? גם היא מביאה חיים בעולם הזה, עושר גדול בעולם הבא, מה יותר טוב מזה?
זה הציוד שלו לעולם הבא.
אחר כך, אבל ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, אז באה תורת החסידות ואמרה שגם התשובה הזאת לא מספקת. כשאנחנו עם יהודים שומר תורה ומצוות רק בגלל עולם הבא, או בגלל שהוא רוצה ברכות בעולם הזה, אז זאת אומרת שזה פשוט השיטת חיים הכי יעילה שיש. אבל זה לא אומר, זה עדיין לא מבטא שאני מזדהה עם זה באופן אישי. שאני עושה את זה בגלל שאני שייך לזה, ושאני רוצה את זה. אתה פשוט עושה עסק טוב. יש אנשים שמשקיעים את החיים שלהם בבית גדול, ברכב מפואר, ויש אנשים שיש יותר חכמים, אומרים, מה זה רכב מפואר, כמה זמן זה מחזיק? אני משקיע בחיי נצח, הוא משקיע שיהיה לו טרקלין מפואר בגן עדן. אז זה הרבה יותר טוב כמובן, והדין, אבל זה עסקה. זה עסקה, לא זה הקיום היהודי. ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, אז באה תורת החסידות, ונטעה בלב האדם את היכולת להרגיש את הנשמה שלו, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. וכשאדם מרגיש את הנשמה שלו, אז הנשמה היא לא צריכה הסברים למה לקיים מצווה. מה זאת אומרת? היא חלק אלוקה ממעל ממש, היא נמצאת שמה. זה התכונה שלה לרצות את זה, להיות מעוניינת בזה.
גם הפירוש הזה שהתינוק עוד היה ברחם אמו, היה מלאך והיה מלמד אותו, נכון?
מלמד אותו תורה, כן.
אחר כך כשהוא
יצא, כבר הכל נשתכח ממנו, ועכשיו,
כלי צדיק
ואל תהיה רשע,
ומזכיר לו פה את כל העניינים שהוא בעצם כבר
שכח.
כאן הוא
מצווה
על המצוות.
כן. אז מה שאנחנו אומרים, זה שתורת החסידות, ובמיוחד בדור שלנו, עם תחת ההנהגה של הרבי שלנו, נתנה ליהודים את היכולת והכוח להגיד, אני רוצה לקיים מצווה, לא בגלל מה שזה ייתן לי. בגלל שזה פשוט, זה הכי אני. אני רוצה את זה. אני מעוניין בזה. אני רוצה לשמור את השבת. אני מרגיש שזה מה שממלא אותי. זה מבטא אותי הכי טוב. לא בגלל מה שיהיה בעולם הבא. וזה בדיוק נקרא להביא גאולה. הגאולה משמעותה שאנחנו נתחבר עם הקדוש ברוך הוא בגלל עצמנו. שאנחנו נזהה את עצמנו עם זה. ולא בגלל, לא, זה לא בא אלינו מבחוץ, לא בגלל סיבות חיצוניות, בגלל שאנחנו מעוניינים ורוצים את הדבר הזה. זו גאולה. ובאופן מעניין מאוד, מעניין מאוד, שאחד הדברים אחד הדברים שהתורה שבכתב כמעט לא מתייחסת אליהם, זה הנושא של גן עדן וגיהינום. גם כן, אחד הדברים שתורת החסידות לא מתייחסת אליהם, זה גם כן גן עדן וגיהינום. למה זה? אולי בדרך אפשר, אני אומר. בדרך אפשר. כמו שכמו שאמרנו קודם, התורה שבכתב, היא מציגה את היהודי השלם. איך היא המודל? איך צריך לראות עבודת השם שלימה? שלימה של היהודים, התורה שבכתב לא מתייחסת כל כך למדרגות שונות של עבודת השם, אלא היא מציגה את המודל המלא, איך זה צריך להיראות. התורה שבעל פה, שמה מתייחסים לשינויים שיש במשך הדורות, לירידת הדורות, להרבה מצבים רוחניים שאנשים נמצאים בתוכם, וכשאדם נמצא במצב רוחני, הוא עדיין לא יהודי השלם, אז הוא זקוק לפעמים לעזר של גן עדן וגיהינום, כדי שזה ייתן לו מוטיבציה לקיים מצוות. כמובן זה אמת, זה חלק מתורה הקדושה. הכל אמת לאמיתו. אבל תורת החסידות, ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, נותנת לאדם את הכוח להיות בן חורין אמיתי. להביא גאולה לעצמו. ולכן, גאולה משמעותה שאנחנו כבר לא זקוקים לעזרים מבחוץ, כדי לקבל מוטיבציה לקיום מצווה, אלא זה בא בעצמנו. אנחנו מקיימים מצווה כי אנחנו רוצים להיות יהודים. כי אנחנו רוצים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, בגלל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. לא בגלל סיבות אחרות. אני חושב בדרך אפשר, אני אשב לספר סיפור. היה יהודי, שאחר כך היה יהודי בארצות הברית, במינסוטה, פרופסור זאב ולוול גרין. פרופסור ולוול גרין היה מדען חשוב מאוד בקהילה היהודית במינסוטה, הוא היה חוקר אפידמיולוגיה, שזה חקר החיידקים, אחר כך היה מדען חשוב בנאסא, שחקר האם יש שחקרו בזמנו אם יש חיים על המאדים, הוא היה יהודי מאוד חשוב בקהילה שלו, לא היה דתי בכלל. והרבי שלח שליח למיניסוטה, הרב משה פלר, והוא יצר איתו קשר, ולאט לאט הצליח לעורר אצלו איזושהי התעניינות ביהדות, אבל בשלב ראשון עוד לא היה רחוק משמירת תורה המצוות. ויום אחד מתקשר הרב פלר לפרופסור גרין, ואומר לו, שמעתי שאתה עומד לעלות על טיסה, אתה נוסע לאיזה מדינה מרוחקת. אני רוצה לבקש ממך דבר, תתקשר לחברת התעופה ותבקש, תזמין אוכל כשר לטיסה. הוא אומר לו, רבי פלר, אני מתפלא עליך, אתה יודע הרי שאני לא שומר כשרות, לא בבית ולא בחוץ, איזה סיבה יש לי להזמין אוכל כשר לטיסה? אז הוא אומר לו, תראה, אתה יהודי מכובד, כולם פה מכירים אותך. אם אנשים על המטוס יראו שאתה אוכל כשר, זה יגרום להם להאריך את אכילת הכשרות. ומה הם אשמים שאתה עדיין לא אוכל כשר? הם כבר צריכים לאכול כשר, אז תזמין לאוכל כשר. הוא אומר, לא, אתה יודע מה, רבי פלר, לא כל כך מבין את הרעיון, אבל בסדר, ביקשת יפה, אני מוכן. אז הוא מתקשר לחברת התעופה ומזמין אוכל כשר. ביום המיועד, הוא מתרווח על הכיסא שלו במטוס, והדיילת עוברת ומתחילה להגיש את הבנות לכולם, והיא מביאה לו מנה, הוא רואה שזה מנה רגילה, אוף, ואיזה רוטב, אז הוא עובר בקול, דיילת, הוא קורא לו, אומר, אני הזמנתי מנה כשרה, את יכולה להביא לי מנה כשרה? מכל המטוס, מבטים. היא שואלת, איך השם שלך? הוא אומר, אני פרופסור ולבל גרין. כולם מסתכלים, הוא יכול לשמוע את ההתלחששויות, כן? פרופסור גרין, אוכל כשר. עובר כמה דקות, כולם כבר אוכלים, הריח של האוכל מתפשט בכל המטוס, והוא היה רעב, הוא לא אכל שום דבר לפני. הדיילת לא מגיעה. אחרי רבע שעה הוא מצלצל בכפתור, הוא קורא לה עוד פעם, הוא אומר, מה עם האוכל הכשר? אז היא אומרת, אני מצטער, פרופסור גרין, הייתה איזה טעות, אנחנו עדיין מחפשים את המנה הכשרה, לא מוצאים. אני יכולה אבל לתת לך מנה רגילה אם תרצה. הוא כבר רצה להגיד, בסדר, תביא את הרגילה, אבל אז הוא חושב לעצמו, מה? אני אצא חומוס, כמו שאומרים בעברית. כולם כבר שמעו שאני רוצה אוכל כשר, ופתאום אני אוכל את המנה הרגילה.
הבטיח.
אז היה לו לא נעים. אז הוא נשאר רעב. נשאר רעב, וכל הטיסה הוא מתחיל לקלל את עצמו. הוא אומר, כמה אידיוט יכלתי להיות. ולא רק כועס על עצמו, כועס. יכול על הקדוש ברוך הוא, אומר, ריבון העולמים, עד שאני עושה מעשה טוב בשבילך, לא יכלת לדאוג שיהיה לי אוכל במטוס, בדווקא, ויותר מהכל הוא כועס על הרב פלר. הוא אומר, אני כבר ירא לו. ואז באמצע הלילה המטוס נחת נחיתה קצרה באיזה מדינה אחרת, לשעה אחת. שעה באמצע הלילה וממשיכים לנסוע. היי, הטיסה בשנות ה-60. אז הוא יורד במטוס, השדה תעופה ריק, כל החניות סגורות, יש רק דוכן אחד פעיל, דוכן של נקניקיות, לא כשרות כמובן, אבל איזה ריח זה נותן. והוא מחליט שהוא עכשיו הולך לעמוד בתור, הוא הולך לאכול נקניקיות, אבל לפני כן יש לו דבר יותר חשוב לעשות, הוא מחפש את הטלפון ציבורי בשדה תעופה, והוא מתקשר, זה כבר אמצע הלילה, הוא מתקשר לרב פלר. הוא מאיר אותו באמצע הלילה. ואומר לו, רבי פלר, מדבר פה גרין, אני אמצא עכשיו. בשדה תעופה במקום זה וזה, זה אמצע הלילה, אני יודע, הוא אומר, אני הבנתי שזה כנראה משהו מאוד דחוף, הוא אומר, כן, זה מאוד דחוף, רציתי להגיד לך, ספר לו מה שהיה, ותדע לך שאני עכשיו, אני רעב, בגללך אני רעב, כל הטיסה הייתי רעב, ואני עכשיו עומד פה ליד דוכן של נקניקיות, ואני רוצה להגיד לך שאני לוקח לחמנייה, ואני שם שם נקניקייה עסיסית, ויהיה על זה עם רוטב, ואני רוצה להגיד לך שכשאני אגמור את הנקניקייה הזאת, אני אגמור את הנקניקייה הראשונה, אני אוכל עוד נקניקייה. שתיקה מעבר לקו רגע אחד, ואז הרב פלר מתעשת ואומר לו, ולבל, אתה יודע, הרבה פעמים כששאלת אותי, מה זה הנשמה של היהדות? לאן היהדות רוצה להוביל את האדם? איזה רגשות ותכונות מיוחדות היא רוצה לפתח ולהוציא מתוכו? מה זה? אני חושב שאני עכשיו יכול לענות לך את התשובה. היהדות זה שאתה רעב גמור אחרי טיסה, ואתה נמצא בשדה תעופה עכשיו באמצע הלילה, אף אחד לא רואה אותך, אף אחד לא ידע מה אתה עושה, ויש לך את כל האפשרות לקנות לחמנייה עם דקדיקייה טריפה, אבל זה טרף, ואתה לא תקנה. זה היהדות. אומר רבי גרין, אני רוצה להגיד לך, אתה מטורף. תמיד חשבתי שאתה משוגע, עכשיו אני יודע את זה. הוא סוגר את הטלפון. והוא נעמד בתור. הוא נעמד בתור, והוא מגיע, התור שלו, והוא רוצה כבר להגיד לה לשים את הנקניקייה בלחמנייה, ופתאום הוא מרגיש שהוא לא מסוגל להוציא את המילים מהפה. הוא לא מסוגל להוציא את המילים מהפה, הוא לא מסוגל להכניס לפה משהו לא קשה. והוא אומר לימים, הרגע הזה שבו הבנתי שהיהדות זה, שיש משהו שהוא גדול יותר מההבנה שלי. גדול יותר, ומעבר לכלל לכל חוקי העולם הזה, ישנו הקדוש ברוך הוא בערך העולם, הורי העולם הנצחי, שאנחנו קשורים איתו, וזה לא קשור, זה לא, הקשר הזה הוא לא משהו, הוא לא רק, הוא לא מתחיל בנו, הוא מעבר ליכולות שלנו, מעבר לתפיסה שלנו, כן? זה הרגע ששינה את חיי, זה הרגע שבו הוא התחיל את התהליך, של, עד שבסופו של דבר הפך להיות יהודי שומר תורה ומצוות, חסיד חב"ד נלהב, שחי פה בבאר שבע על הימים. אנחנו היום, אנחנו הרבה מאיתנו עוסקים בחינוך, או מחנכים ילדים בתוך הבית, אנחנו רוצים לחבר את הילדים לתורה ולמצוות, אבל הילדים שואלים, למה לקיים את הדבר הזה? צריכים לדעת, הדרך שעובדת, הדרך היחידה שתתנחל להם בלבבות, זה אם אנחנו נחבר אותם למה שחסידות מלמדת, שתורה ומצוות זה הדבר הטוב ביותר עבור האדם, אתם רוצים את זה. הזוהר הקדוש קורא לתרי"ג מצוות, תרי"ג עצות. זה דרך חיים טובה, זה משהו שהאדם עצמו מעוניין בזה. אנחנו רק צריכים להיות את הגשר, לעזור להם להרגיש שזה ככה. וזה אני מתחבר למה שהתחלנו בהתחלה, שאנחנו נמצאים 30 שנה אחרי ג' תמוז. יכול להיות, על פניו זה נראה עבר זמן. השנים האלה שעברו מאפשרים לנו להתחבר, עם האמונה והביטחון וביאת המשיח במקום הרבה יותר פנימי ועמוק בנשמה. לא להיות תלויים בדברים חיצוניים. דברים חיצוניים, אפילו דברים קדושים. כמו שהרבי התבטא, שצועקים עד מתי, אבל זה בגלל הציווי. במילים אחרות, כי אני עומד פה ומצווה אתכם. אז זה דבר, זה נקרא דבר חיצוני. יש לנו את הכוח, ואנחנו יכולים ומסוגלים, וזה קורה, להתחבר לזה עוד יותר עמוק ממה שהיה קודם. שזה יהיה עוד יותר שייך אלינו. לאמונה עצמה בביאת המשיח. שזה יהיה שייך אלינו, זה יבוא מאיתנו ומקרבנו, וזה לא מוגבל בזמן. וכשהנשמה מתגלית, אז לא שואלים שאלות. אני את האמת לא יודע תשובות לכל השאלות. אני הרבה חשבתי בעצמי, מה זאת אומרת? וכשלמדתי תמיד בישיבה, אז הבחורים היו דנים ביניהם. מה בדיוק הפירוש? האם זה הכוונה שהרבי הבטיח שמשיח הולך לבוא? או שהרבי ציפה לזה ועורר את כולם על הציפייה לזה? והיום אני חושב, אני לא חייב לדעת את התשובות לשאלות האלה. זה לא מפריע לי. יש מקום יותר עמוק בנשמה אצלנו, כשהוא מתגלה, השאלות לא מפריעות. אנו יכולים פשוט להאמין, ולחכות, ולצפות, וזה אמונה הרבה יותר אמיתית, והרבה יותר פנימית, והרבה יותר תקיפה.